מעבדות לחירות. זה בעצם כל העניין של החג, ולכן כדאי לנו להבין מה כל כך אנחנו מכבדים את החג הזה. היינו עבדים, אבל אם אנחנו בודקים את לעומק מצבנו במצרים, זה היה מצב יפה וטוב. וגם כן אחר כך בכינו כאילו שהיינו במדבר כבר, איפה סירים ושומים ובצלים שלנו שאכלנו לגב במצרים וכן הלאה, שהיה לנו חיים טובים היו. אלה מה שהיה חסר לנו, חירות. וחירות זה מסביר לנו בעלי הסולם במאמר החירות, שזה עניין מאוד לא פשוט, שיכול להיות שכדאי לנו לוותר עליו למען החיים טובים מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים ש אם אנחנו נגיד נכנסים לגן החיות, אנחנו רואים שהחיות שם לא מרגישות אותו דבר ולא נראות כמו שהם נמצאים בטבע. והוא כותב שלא מן הסתם האנושות נלחמה אלפי שנים כדי להשיג את החירות. אבל מה זה חירות? ממה החירות? שאנחנו גם כן היום נמצאים כאילו בארץ ישראל, במדינה שלנו, חופשים, נמצאים בחירות. מישהו מרגיש את החירות הזאת? אלה הרבה אנשים רוצים לברוח, כמו שקראנו בעיתון אחרי הבחירות מיד, שהיו כאלו ממש צעקות, שכדאי לרדת וכן הלאה. זאת אומרת, מושג החירות הוא מאוד מטושטש. ובאמת כדאי לנו אז לפנות לחומת הקבלה, לראות איך היא מסבירה לנו את המושג החירות. ובאמת אנחנו נתקעים כאן בגישה מהפכנית. אמת שגם מאמר החירות הוא מאוד קשה, שמגיע לנו מבעל הסולם. הוא מערב כאן גם כן עניין הביולוגי ומה שקורה בתוך הגוף ובתאים ובכל. אבל אם אנחנו נלך בצורה יותר קצרה, המתאימה למה שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בשיחה.
בוא רק אולי נספר למאזינים שלנו שאתה מדבר על מאמר ההירות שכתב הרב יהודה אשלג בעל הסולם בשנות ה-30 של המאה הקודמת. כן.
אז מה הוא אומר? הוא מסביר לנו כך שאיך יכול להיות חירות אם אני סך הכל כולי רצון ליהנות. שאני תמיד נמשך לתענוגים ותמיד בורח מכאבים, מייסורים. ובין המחוף לתענוג שם נמצא בעצם כל הזמן הבחירה שלי. כמה שיותר נוח וטוב מכל מיני מובנים. וכמה שיותר רחוק מכל מיני אי נעימות ועד האיסורים. וככה אני כל הזמן, בכל רגע ורגע, מעמיד את עצמי כלפי שתי ההבחנות הללו. תענוג ואיסורים. ואני לא חושב יותר על כלום. אלה בתת הכרה ובהכרה, בבחירה חופשית ובלתי חופשית. אבל אני כל הזמן עסוק רק בזה.
למה אתה מתכוון שאתה אומר תענוג או ייסורים?
איך שיהיה, תסתכל איך שאתה יושב, איך שאתה מזיק את הראש, איך שאתה, באיזה תנוחה אתה יושב על הכיסא, איך אתה בוחר להחזיק את עצמך, לפנות אליי, לאנשים שנמצאים כאן בסביבה. זאת אומרת, אתה כל הזמן בודק איך אני מעמיד את עצמי במצב הכי טוב, האפשרי. ובאמת, לכן, אם אנחנו בנויים בצורה כזאת, שכל הזמן אנחנו בוחרים במצב הכי טוב האפשרי, אז איפה כאן החירות? אין כאן חירות, אלא כל הזמן אני נמצא רק בחיפוש, מה כדאי לי יותר. ובכל רגע ורגע אני בודק, האם יש משהו להוסיף למצב הנוח, והאם אני יכול להוריד ממצב הנוכחי, מהאיסורים שהיו לי קודם, מחובים. ואז יוצא שאני כל הזמן רק בזה מטפל, ואין לי חוץ מזה כלום. גם ברצונות, גם במחשבות, גם בהתפעלויות, התרגשויות, ממש תענוג או כאב.
וזה לא חופש?
איזה חופש זה? כי אני בנוי בצורה כזאת שאני תמיד בוחר בתענוג יותר ובכאבים פחות. אז אני כל הזמן עסוק בזה.
כאילו כמו שאומרים, מקסימום מנה במינימום מאמץ.
נכון.
אוקיי.
וזה, ואז יוצא שאני אף פעם לא חופשי.
למה?
במה החופש שלי? אני בסך הכל נמצא תחת השפעת הסביבה, מזג אוויר, אנשים, כל מיני עוד גורמים, והם כל הזמן משפיעים עליי, ואני כל הזמן בוחר מכולם איך אני יכול להעמיד את עצמי בצורה הכי נוחה. אז אני כל הזמן עסוק בלשרת לרצון שלי, לגוף שלי, בכל הדברים האלה. אני לא חופשי. זאת אומרת, תתאר לך את המכונה, שהיא כל הזמן, נגיד, כמו מחשב, שכל הזמן הוא מחשב איך להיות במצב הטוב. כן, המקסימום קומפורט. זהו, אז זה נקרא שאני נמצא בחופש.
זה בדרך כלל התפיסה, שככל שאני ככה נהנה יותר ומתאמץ פחות, ואתה יודע, אני בחופש, מה אנחנו מדמיינים, על איזה אי, אתה יודע, על איזה ארסל.
כן, אבל אני נמצא כאן בעצם מכור לכוחות הטבע וסביבה ובריאות הפנימית שלי, תנאים חיצוניים למיניהם, ואני כל הזמן מחויב לבחור מהם משהו ככה להתרחק מייסורים ולהתקרב לתענוגים. זאת אומרת, אני כל הזמן נפעל מהם, וממש אני רואה שהחיים שלי הם רק בזה.
יש משהו אחר?
לא, אבל במה אני יותר מזה, מאיזה נמלה קטנה, או כלף או חתול, ממש אותו דבר. רק אצלי גורמים הרבה יותר מורכבים, ובמספרה מהרבה יותר גבוה, כן, ממה שלכלף או לחתול, ואני סובל מהרבה יותר פרטים, שעליי משפיעים יחסים בין בני אדם, וכל מיני עיתונים, וחדשות, ועוד ועוד ועוד, והם יותר רגועים ויותר שקטים. זאת אומרת, אצלם כביכול, הבחירה חופשית היא יותר ממה שאצלי. כמה שגורמים יותר מורכבים, ובמספרם יותר גדול, אז אני נמצא בכל הזמן במאמץ יותר גדול להסתדר ביניהם. וכאן מגיעה לנו חוכמת הקבלה ומסבירה לנו שהאמת שאנחנו באמת לא מסוגלים משהו לעשות מחוץ לזה. אלה השאלה שלי, אם כך, האם אני יכול כל פעם לשנות את הגורל שלי, אם אני נמצא בתנאים האלו, סביבתיים. ואז יוצא לי שלא, אנחנו רואים גם כן, שהכל תלוי בסביבה. אם אני לוקח גרעין, מכניס אותו לאדמה, אז הכל תלוי במאי האדמה, כמה יש שם מלחים, כמה יש שם כל מיני מיקרו-אלמנטים, וכמה אני נותן שם לחות, כן, מים, ואז שמש וחום, ואז גרעין הזה הוא, אם התנאים סביבתיים הם מוצלחים, טובים לו, אז הוא גודל. וההפך, יכול להיות גרעין טוב, חזק, גדול, ממש, אבל אם אני מכניס אותו לחול, אז הוא מתייבש או מתקרר מדי וכן הלאה. זאת אומרת, הכל תלוי לא רק באדם בעצמו, איך שהוא נולד, עם איזה תנאים, אלא באיזה תנאים הוא מפתח את עצמו, מה הסביבה שלו. ולכן יש כאן גורמים פנימיים וחיצוניים, מה תלוי באדם ומה תלוי בסביבה.
מה זאת אומרת גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים?
נו, אם חס ושלום אדם נולד בצורה כזאת שלא מסוגל להרבה דברים, איך פגום במוח, בבריאות, במשהו, אז כמה שאתה תעזור לו בכל זאת, אתה תביא אותו רק לאיזה מצב שהוא מתקיים. וההפך, אם יש לו שכל, רגש, בריא, אז יותר מצליח. ובהתאם זה גם כן לסביבה. אם הסביבה היא לא היה משהו, לא כל כך מחזיקה את האדם ומלווה אותו ליסוגים גדולים, אז אפילו שהוא חזק וטוב וחכם, אבל קיבל נגיד טיפול כזה בילדות, חינוך ולהשכלה, שהוא לא יכול להתפתח מדי, כבר עבר זמנו. וההפך, אם נכנס לסביבה טובה, נמצא בסביבה טובה, אז באמת פורח ומגיע להישגים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שיש הרבה דברים שהם תלויים בפנימיות האדם, ויש הרבה דברים שהם תלויים בסביבה. כן? אז שוב, איפה כאן החופש? עד כמה שאנחנו נמצאים בחירות? איך אנחנו יכולים להשתמש בכל הגורמים האלה ולדעת איך אני מסובב את עצמי בצורה הכי טובה נוחה? אני לא יכול להגיד איך שאני נולדתי ומה קורה, איך שחינכו אותי אפילו. זה לא היה בשליטתי. אבל מרגע שאני מכיר את עצמי, או אנחנו שחושבים על הילדים שלנו, איך אנחנו יכולים לתת להם את התנאים הטובים ביותר. כאן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים כדי לתת להם מקסימום, כדי שהם יבחרו בדברים טובים. אז זה תלוי גם כן בחינוך. אם אני מחנך את הילד, תלוי לאיזה מטרות. כן, ואז בהתאם לזה הוא בוחר אחר כך בסביבה יותר טובה, הוא מפתח את עצמו להישגים יותר יפים, גדולים, וההפך. זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים כאן על ידי חינוך להגיע למצב שבהחלט הילדים שלנו לא יסבלו ויחזיקו תודה בשבילנו.
אז רק בשביל לסדר את העניין, אין משהו מעבר לסביבה ונגיד מטען גנטי. זאת אומרת, אלה הם שני הדברים שיש לי, נכון?
אז סביבה ומטען גנטי בילדות, וסביבה ומטען גנטי אחר כך בבוגרות, ואחר כך במצב שאני כבר אדם מבוגר, זה הכל איך אני בוחר, ממתי אני יכול לבחור בסביבה יותר טובה. אפילו אנחנו לא רואים שמבית ספר, אפילו אנחנו רואים כמעט מגן ילדים, כבר אלו שבוחרים ככה ואלו שבוחרים ככה. האם אנחנו יכולים לראות ערים להתפתחות הילד, כן? להכניס אותו למצב שהוא יבחר בסביבה טובה. וכאן דווקא בא חוכמת הקבלה. והיא מסבירה לנו כך. היא אומרת לנו שכל הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו. וגורל שלנו אני משנה על ידי המעשים שלי. וככה בן אדם חושב משום מה, כי הוא נולד כך, ומרגיש שאני עכשיו אעשה כאלו וכאלו פעולות, ועל ידם אני מתקדם כך וכך, ועושה, ובסופו של דבר רואה שיוצא לו לא בדיוק לפי משהו ציפה, ולא משהו תכנן, ויש עוד כל מיני גורמים, ולא שהוא...
כן, זה מכירים. מכירים. לא מכירים
עכשיו השאלה היא כך, האם באמת אנחנו פועלים כאן בכיוון הנכון? איפה הבחירה החופשית שלנו? שאנחנו יכולים באמת לשנות גורלנו. לשנות את גורלנו, ממש. ומסבירה לנו חוכמת הקבלה שזה לגמרי, לגמרי במקום אחר. המפתח לשינוי הגורל שלנו. שההגה, נגיד, לשינוי הגורל שלי לא נמצא בי, אלא בסביבה. נו, זאת אומרת שאני נמצא תחת השפעת הסביבה, הסביבה קובעת לי כל מיני ערכים, ואם אני נמצא תחת השפעת הסביבה בערכים המשתנים, הגודלים, נעשים יותר מיוחדים, אז אני גודל, כי הסביבה היא בעצם מחייבת אותי כך לגדול. ואם אני נמצא בסביבה שהיא ההפך, נמצאת במצב שהיא רוצה להוריד אותי, אז היא מורידה אותי, אני מתחיל לקבל את ההשפעות שלהם, וכך אני אז מדרדר. זאת אומרת, אני תמיד צריך בכל החיים שלי לא להסתכל על עצמי, ולא להסתכל על איך שאני מצליח, אלא איך אני מצליח לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. ואני כתוצאה מהסביבה תמיד אגדל טוב. כמו אותו גרעין שדיברנו, שאם אתה מכניס אותו לאדמה טובה, אז הוא יגדל טוב. אפילו שלא היה יום מוצלח כל כך מהטבע. וההפך, אם אני לוקח סביבה לא כל כך טובה, אז אפילו שמלכתחילה קיבלתי מלידה שלי כאילו הבחנות טובות, ברגש ובשכל, ואני מוצלח בהרבה דברים, הייתי יכול להיות מלכתחילה, אבל לא יכול לפתח אותם מפני שנמצא בסביבה לא טובה. זה מין אינקובטור לביצים, כן? שאני יכול להתפתח מהר וטוב, או שאני מתייבש ולא יוצא לי כלום. זאת אומרת, החינוך שלנו כלפי הילדים, כלפינו, הוא צריך להיות בזה שאני מלמד את עצמי, את האנשים, את הילדים שלי, שאנחנו צריכים כל פעם לשנות את הסביבה.
לשנות את הסביבה?
לשנות, להיטיב. לשנות אותה, זאת אומרת, לעשות אותה יותר טובה. או אם אני לא מסוגל, אם אני מדבר על אדם אינדיבידואלי, אז לבחור כל פעם בסביבה יותר טובה. אבל אם אני נמצא כבר בסביבה, ואני רוצה להצליח, ואין לי במה לשנות אותה, נגיד במדינה, כן?
כן.
אז אנחנו צריכים לדאוג כל פעם איך להיטיב לאותה הסביבה, שכל אחד ואחד בא יכול להיות יותר מוצלח. כי הוא תלוי לגמרי לגמרי בהשפעת הסביבה אליו. וכך אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, אומר לנו כאן בעל הסולם שיציאה יציאה מהגלות לגאולה, יציאה מהמצרים, בריחה מהמצרים, בזה שאנחנו עכשיו יכולים לקבוע לעצמנו סביבה יותר טובה.
למה אתה מתכוון שאתה אומר יציאה שאנחנו, מהגלות, ממצרים?
כן, שזה נקרא שאנחנו יוצאים מתחת פרו, מתחת שליטת הפרו, שאנחנו כביכול הופכים להיות עם חופשי. עם חופשי זה שאנחנו תלויים רק בנו, ולא בשום שליטה זרה. ואז אנחנו יכולים בינינו כל פעם להיטיב יחסים, ליותר אהבה, ליותר חיבור, ליותר תמיכה, ואז על ידי זה אנחנו יכולים להתקדם כך שכל אחד ואחד יכול להוציא מעצמו מקסימום תועלת אישית וכללית, ובאמת להיות מוצלח. זה בעצם מבחינת החינוך, כך אנחנו צריכים לראות את העניין יציאה מהגלות לחירות, שאנחנו מתחילים מקבלים יכולת לקבוע את הסביבה שלנו, ועל ידי סביבה כל אחד אז ישתנה לטובה ויכול להיות בטוח בעתיד הטוב שלו.
אני קצת לא תפסתי את העניין הזה שאמרת עכשיו עם גלות ויציאה ומצרים, טיפה איבדתי אותך שם. הבנתי שהאדם מושפע מהסביבה שבה הוא נמצא, ואם הוא רוצה לשפר את הגורל שלו, לשלוט במה שקורה אותו, אמרת, זה ההגה, הוא לא בידיים שלך, תשכח מזה, הטעות שלך שאתה חושב שההגה על ההיים שלך בידיים שלך, אבל ההגה של ההיים שלך נמצא בידי הסביבה שבה אתה חי.
נכון.
אוקיי, את זה הבנתי. אחר כך, כשהוספת, הסברת דבר נוסף שפספסתי טיפה שם עם מצרים וגלות.
אז מה זה מצרים? מצרים נקרא שאני נמצא תחת סביבה, השפעת הסביבה כזאת, שאין לי שום אפשרות להשפיע עליה. שיש בתוכה רק רעיון להיות, נגיד, לרוץ אחרי כבוד, אחרי שליטה, אחרי איזשהו הישגים כאלה, ש... הם לא נותנים לי להתפתח, אלא מכניסים אותי לאיזשהו דרך צרה. אני נמצא תחת שליטה אגואיסטית, נגיד, שהיא מכבדת רק הצלחה חומרית, ואני רוצה הצלחה באומנות, הצלחה רוחנית, בהתפתחות, והחברה הזאת לא נותנת.
אז היא כאילו משעבדת אותך.
כן.
אז זה נקרא סטטוס שאתה קורא לו מצרים?
כן.
הבנתי, זאת אומרת שבגלל שאנחנו ייצורים חברתיים, כשהסביבה מגדירה סולם ערכים חומרי בלבד, אין לי שום אפשרות להתפתח כאדם, אלא אני משועבד לתכתיבי החברה.
כן.
אוקיי, ומה יש, ומה יש מחוץ למצרים בסיפור הזה של, של פסח, הגה הרות?
שאני יוצא למצב, לא דווקא ממצרים ל, להר סיני, ואחר כך ל, 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 לסיני ו, ולארץ ישראל.
זה סטטוס חברתי אחר.
זה סטטוס חברתי חדש, okay. שאני מגיע למצב שאני יכול לשנות את הסביבה. יכול להעלות אותה לדרגה יותר גבוהה, זה מה שעכשיו אנחנו, אנחנו שומעים צעקות בארץ. איזה סביבה יש לנו, איזה חברה יש לנו, איזה, למה הגענו, איפה העם ישראל, איפה זה, אז אם אנחנו רוצים באמת להגיע לחופש, להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו צריכים קודם כל להבין שעלינו לבנות את, ה, את העם, את הסביבה כזאת, שכל הזמן היא תעלה בערכים שלה, ותוכל אז לתת לכל אחד ואחד סביבה כזאת, שהוא גם כן יגדל. ומהיחידים האלה שגודלים, יבוא סביבה עוד יותר גדולה, עוד יותר מכובדת, עוד יותר גבוהה. וככה זה כל
אז,
פעם.
אז כאילו על הסקאלה, יש פה בעצם סולם ערכים. ש, שבסקאלה שלו, נגיד בלמטה של הסקאלה, נמצאים ערכים של אגו גדול, של מאבקים, של שליטה, של משחקי כבוד. זה כאילו הלמטה של הסקאלה, ולסטטוס הזה אתה קורא מצרים, או שכאילו אנחנו עבדים ל, למה בדיוק? ל...
לזה שלא מסוגלים לשנות את הסביבה. האגו שלנו מחזיק את הסביבה, ולא נותן לנו לשנות.
ואז כל אחד מאיתנו כאילו אנוס להתנהג ככה בצורה כן. ברוטלית ולא להתחשב, כי זה הנורמה.
כן, ואנחנו רואים שגם טלוויזיה, גם רדיו, גם הכל, הכל הוא כך מסתובב סביב הערכים כל כך נמוכים ומקריים ו... ואגואיסטים. ש...
אוקיי, ועכשיו ביחס לזה יציאה להירות, מה היא? תגדיר לי אותה.
שאנחנו כולנו נהיה מסוגלים להבין שאנחנו צריכים לעלות את הסביבה, וסביבה היא תחנך אותנו. היא תשפיע על כל אחד ואחד.
ואז איזה ערכים יש בראש הסולם?
ערכים של חיבור. חיבור, מפני שרק הסביבה שהיא נמצאת בחיבור ההדדי, היא יכולה להביא לנו כוח גדול להתפתחות. זה כמו האדמה, ששם יש מלאכים, מלאכות, הכל, מינרלים, והיא יכולה אז לתת... לגרעין שנמצא בה כל מה שהוא צריך כדי לגדול נכון. זה ההבדל. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני יושב במצרים ואם אני יושב בארץ ישראל, מה שנקרא, נגיד זה לעומת זה, מה העניין? שאני יכול לכל פעם לחפש סביבה יותר טובה, לעלות את הסביבה שלי לדרגה יותר גבוהה וכך להשתנות בעצמי. כי אני תוצאה מהסביבה שבה אני נמצא.
אז לפי התפיסה הזאת, אדם שהוא בן הורין, זה אדם שפועל לרומם את הערכים בסביבה שבה הוא חי, לשפר אותם?
כן. לכן אנחנו צריכים לראות, אנחנו ראינו עכשיו הרבה מפלגות, כל אחד מציג שם את האג'נדה שלו, לא שמעתי אף פעם, מאף מפלגה בעצם, בצורה ברורה, שהם רוצים להעלות את החברה. שהם רוצים להגיע איתה לאיזה ערך יותר גבוה, שעל ידי זה כל העם יתעלה, ואנחנו נרצה להיות בחברה אחרת, שמתאימה לעם ישראל, להיות באהבת ישראל, כל ישראל חברים, כאיש אחד בלב אחד, ככה קצת להתקרב למושגים האלו, שעל ידם אנחנו פעם קבענו שאנחנו רוצים להיות עם, אנחנו לא עם כמו יתר העמים. העם שלנו התחבר מהבבלים בבבל העתיקה לפני 3,500 שנה לפי הרעיון הרוחני שאנחנו רצינו להיות מחוברים יחד על ידי אברהם. ולכן עד היום הזה אנחנו שונים מכל העמים האחרים. ולכן כאן סינה, אנטישמיות, לחצים וכן הלאה. עוד דיברנו על זה, עוד נדבר. אבל כך, לכן אומרת חוכמת הקבלה, אמנם שזה נראה כאילו דברים קטנים ולא בשמיים, אבל חוכמת הקבלה מתחילה מדברים פשוטים. היא אומרת שתתחיל מזה, שאתה בעצם בונה סביבה כזאת, שהיא תיתן לך להיות אדם חופשי. חופשי שכל הזמן עולה במעלות במעלות האדם שבך. ואז תראה שכל החיים משתנים ומשתפרים. וחוץ מזה, אם אתה חושב שההגה לשינוי החיים שלך נמצא בכל מיני דברים אחרים, חוץ משינוי הסביבה, שינוי החברה, זה שקר, ואתה כבר צריך לראות שבאמת אין בזה שום ממשיות.
כן, זה מעניין, כי אנחנו תמיד חושבים שאם נהיה יותר חזקים, נגיד האדם כאינדיבידואל, אם הוא יהיה יותר חזק ויותר עשיר ויותר כאילו מצליח, אתה אומר זה בכלל לא, זה לא חופש.
הוא בזה לא משנה את הגורל שלו. זה בכלל לא משנה את הגורל שלו. הגורל שלי משתנה רק על ידי הסביבה שאני או מוצא אותה חדשה במקום איפה שאני נמצא, או שמשנה סביבה שאני נמצא בה לסביבה יותר טובה.
אני לא הבנתי למה. אם אני נגיד יהיה יותר מצליח, אז שיניתי את החיים שלי,
לא,
שיפרתי
לא,
אותם.
לא, לא, בסופו של דבר לא. אתה לא תוכל להיות יותר מצליח. אתה נכנס פשוט תחת סביבה אחרת, שהיא נותנת לך ערכים אחרים, ואתה חושב שאתה מצליח. אבל אם אתה מסתכל אחר כך, על עצמך קצת מהצד, אתה רואה שבעצם לא הרווחת ולא הצלחת בכלום.
יש עוד הרבה מה לברר בנושא
זה
הזה.
כן, סך הכל אני על קצה מזדק, סיפרתי את התוכן המקוצר מאוד ממאמר כן. בעלי סולם, מאמר כן. הכירות.
נכון.
מה קורה היום? איפה מירוביץ'? כן.
משה מלוס אנג'לס אומר שבעוד כשבוע בצפון אמריקה הם יוצאים עם 6 הרצאות מבוא בטורונטו, ניו יורק, אורלנדו, סנט לואיס, לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו. מאות תלמידים חדשים יגיעו לשמוע ולהירשם לקמפוס קבלה. הוא שואל איך כולנו יכולים להתקלל בזה כמו שביקשת שכל הכלי העולמי יתקלל.
להודיע לנו לפחות מתי שהם עושים את זה, איך שעושים, ואז בהתאם לזה אנחנו נהיה יחד, ניתן להם דרייב, איך קוראים לזה? בקיצור, מטען הרוחני, מרץ הרוחני. בשפת הקבלה זה נקרא דרייב, כן? מוטיב פאור, כן, בעל הסולם כך כותב, מוטיב פאור. טוב, יש איזה מודעות, משהו מיוחד? מה? בבקשה, בבקשה. אם יש משהו חוץ מהסדרן? לא, לא רוצים. מה קורה היום? כן, תן לי.
אחרי אתמול שהיה באמת איזה ספתח להפתעה שלנו בתל אביב, אז אנחנו נמשיך היום, אנחנו מזמינים את כולם משעות הצהריים, מ-1:30-2 להגיע, עד שעות הערב, כבר זה מתחיל להיות קריר ב-7, אז אנחנו מסיימים. כל מי שרוצה ממש מוזמן, ובכלל, אם רוצים בפרויקטים בכל הארץ, אפשר לפנות ולהירשם.
בהצלחה. טוב מאוד. אז לפנות לאלי, כן? או אליך אפשר.
אליי, לאלי, לויטלי, לכולם.
בסדר גמור. טוב, מה קורה?
הודעה לסיום. מפתחות החיים בשפה הרוסית בבאר שבע. הפעם פסח בין חושך לאור. היום יום שני, השישי באפריל, בשעה 19:00. פרטים בטלפון 1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שם שיטה נהור ועלה ביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק מיותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי
שקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם ליפול, אני אתן להם את הכל. אז הרימו ידיים, גבוה לשמיים, לחברים שלי, לחברים שלי. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול. החברים שלי, אתן להם את הכל. הם מושיטים לי ידיים. שיטים לי ידיים הם לא נותנים לי לפעול החברים שלי